טוב, שלום לכולם. אנחנו לומדים סוגיית בן אדם לחברו דרך סוגיית המחאה שמופיעה בגמרא במסכת שבת, החל מדף נון דלת. ואנחנו, רק כדי להזכיר לעצמנו, אנחנו עסוקים בחובת האחריות של האדם ובפרט של המנהיגות למחות, גם אם הדברים לא התקבלו אבל הם ראויים להתקבל, כפי שהסברנו באריכות, כי הם יגרמו שלוש טובות. א', יצמצמו את הנזק כרגע, ב', יועילו בהמשך הדרך, ומה שעסקנו בשבוע שעבר, שמעבר לתועלת המעשית של צמצום הנזק בהווה ובניין החיוב בעתיד, עצם התוכחה, עצם אמירת האמת במציאות היא חשובה. אנחנו הגענו, רק אני אקרא את הגמרא כדי להיכנס לפסקה, הגענו בעצם לפסקה י"ח. בסדר? אצלכם בספר זה בעמוד 28, שורה האחרונה למטה בצד שמאל. בסדר? דאמר רבי יחא ברבי חנינא. לכאן הגענו. רק כדי קצת לסדר את הדברים שלא נלך לאיבוד בתוך כל הפרטים, אני חוזר רגע לקרוא בגמרא, לא צריך לפתוח, אני רק אגיד בקיצור. התחלנו את הסוגיה, כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ואנשי עירו או כל העולם כולו ולא מיכה נתפס עליהם, ואז אמר רב פאפה, אני דבר יש גלות, אני נתפסים על כולי אלמה, אותה המנהיגות שיש לה יכולת למחות ולתקן את היחס בינינו לחברו בכל המציאות, שנאמר בישעיהו ג', השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, אז הזקנים והשרים, וכשהזקנים קודמים לשרים, וקצת נדלב, ואז אנחנו מגיעים אלינו, מאיפה אנחנו יודעים שצריך להוכיח, ובפרט אותם אלה שמסוגלים להוכיח, ובפרט המנהיגות, אם היא מסוגלת להוכיח, דאמר רבי יחא ברבי חנינא, לכאן הגענו, מעולם לא יצתה, עמוד 28 אצלכם, בגמרא, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אמר שהוא יעשה טוב, גם אם היו סיבות לשנות את הטוב הזה לא השתנה, לא השתנה, לא השתנה לעבר ולא השתנה בעבר ולא השתנה בעתיד. חוץ מדבר זה, כלומר חוץ ממציאות שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא יעשה טובה, אבל האחראים לא מחו, חוץ בדבר הזה שהיות ואחרים לא מחו, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר מידה טובה והופך אותה למידה רעה. פלא גדול, כלומר, מה כל כך חמור בכך שלא הייתה פה מחאה? אז לפי מה שלמדנו קצת מתחיל להיות ברור, א', אתה מונע את האמת קודם כל להישמע במציאות, ב', אתה מונע מהאמת לצמצם נזקים בהווה ולבנות את הבניין החיובי בעתיד. אבל אני צריך להבין את זה יותר. אז בכל אופן, אז זה הסוגיה כרגע. דאמר רבי יחא ברבי חנינא, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה. רק נקרא אולי רש"י שורה וחצי, שנאמר במקרה זה שהוציא דיבור לטובה ומפני עונש תוכחה, כלומר שלא הוכיחו, חזר בו. דכתיב ביחזקאל ט', ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, עבור בתוך ירושלים, והתווית תו על מצחות האנשים והנענקים, על כל התועבות הנעשות. כשנגיע לשם נראה במה עסוקים, אבל בכל אופן, הייתה איזושהי מציאות שהקדוש ברוך הוא הבטיח טובה, וכביכול חזר בו לרעה. למה? בגלל שלא הייתה תוכחה. אז אנחנו נלמד את החלק הראשון, הכללי העקרוני. מדוע מעולם הקדוש ברוך הוא לא חזר בו ממידה טובה למידה רעה? קודם כל צריך להבין את העיקרון. מעולם, זה הכלל, זה הדבר הקבוע, הנורמטיבי, אפשר לומר, בסדר ההנהגה האלוקית, שמעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, ואחר כך נצטרך להבין, חוץ מדבר זה, למה כאן בענייני התוכחה, שלא נאמרה תוכחה, פה כביכול הקדוש ברוך הוא משנה מהכלל המרכזי, מהכלל הראשי, וכן מחזיר את הטובה לרעה. אז היום לא נעסוק בסוגיה שלנו כל כך, למה פה בענייני התוכחה, כן הקדוש ברוך הוא משנה את הטובה לרעה, אלא קודם כל להבין את העיקרון, מדוע המידה הטובה לא חוזרת, גם כשיש לכאורה סיבות לחזור בה. אז זה הנושא שלנו היום, אז זה, הייתי אומר, אמצע הדרך, זה הרשע של מה שאנחנו רוצים בעצם להגיע. אז אנחנו בפסקה י"ח, הציטוט של הגמרא מתחיל בעמוד 28 למטה, והפירוש של הרב בניה מתחיל בעמוד 29 למעלה. אז בואו נתחיל. הדברים יש להם תכלית מצד עצמם, ומצד התכלית היותר גדולה שעמלה בתור אמצעיים. בואו נקרא עוד טיפה. והנה הטובה היא באמת תכלית גדולה מצד עצמה, שכדאי לפעול עבורה. אמנם הרעה אינה מכוונת מצד עצמה, מסכים מצד שהיא אמצעית להשגת הטובה. איך הרעי אמצעי להשגת הטוב? והנה באמת מצד מידת טובו של הקדוש ברוך הוא, היה ראו להיות לעולם, עולה עולם, נשפע רק החסד והטוב. אלא מפני שהטובה היותר גדולה, היא הטובה המוסרית, צריך להבין את המשפט הזה, שיהיה האדם בפנימיותו טוב בתכלית מצד עצמו, על כן הטובה השלמה מחייבת מצידה את המשפט, שהוא מסבב את ההטבה המוסרית השלמה, באופן שיהיה האדם לא רק מקבל טובה, כי אם שיהיה טוב בעצמו. נקרא אולי עוד טיפה, רק כדי ככה יותר להיכנס לעניין, אבל על כל פנים, התכלית הוא הטוב. אם כן, כיוון שיצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא, הרי יש בן שני עניינים. התכלית שתימצא טובה בעולם, זה א', ב', ועוד שהטובה היא משמשת גם כן בתור הכנה לטובה יותר שלמה ממנה. ואם אחר כך תכף נראה. בואו נתחיל קודם כל בעיקרון. הדברים יש להם תכלית מצד עצמם, ומצד התכלית היותר גדולה שהם לה בתור אמצעיים. זאת אומרת, כל דבר בעולם יש לו תכלית מצד עצמו, יש לו ערך מצד עצמו, יש לו מטרה מצד עצמו, אנחנו מכירים את ערכו מצד עצמו, ובית, הוא משמש כאמצעי לתכלית יותר עליונה מאשר הוא עצמו. למשל דוגמה, בסדר? התקרה שלפנינו פה, יש לה טובה מצד עצמה. מה הטובה מצד עצמה? שהיא משמשת תקרה לקומה הראשונה, לקומת הכניסה, בבניין החדש של מכון מאיר. יפה. אבל עם כל הכבוד לתכלית מצד עצמה, שהיא כתקרה לחדר הזה, היא גם משמשת כהכנה, בפרט אם היא תקרת בטון, למשל, לרצפה של קומה שנייה. זאת אומרת, זה נכון שהגג של הקומה הראשונה יש לו ערך מצד הקומה הראשונה, אבל אם אני רוצה שהוא יהיה גם אמצעי לקומה השנייה והשלישית והרביעית וכו', אני צריך לבנות תקרה מחומרים כאלה שיוכלו להעמיד את הקומות הבאות אחריה. ברור? אז כל דבר יש לו ערך מצד עצמו, ויש לו ערך מצד זה שהוא משמש, הוא משמש אמצעי לתכלית היותר עליונה שתצמח ממנו. עכשיו, אנחנו לפעמים רואים בעיניים שטחיות עכשוויות את הטובה העצמית. הנה, יש לנו תקרה. אני גם לא רואה מעבר לתקרה את הקומה השנייה. אז אני לא מודע בכלל שהתקרה הזאת היא בעצם הכשרה ותשתית והכנה לקומה השנייה וכו'. כי אני נמצא בתוך החדר הזה כרגע. אבל זאת האמת. כלומר, המבט היותר פנימי, הוא יודע שבכל דבר טוב יש בעצם שתי טובות. יש טוב מצד עצמו, הדבר עצמו, ויש טוב בדבר עצמו שהוא אמצעי והכנה לדבר שיבוא בעקבות ה... בסדר? ניתן אולי דוגמה שיש הרבה מה להעריך בה, אבל ממש במשפט אחד. פעם הזכרנו את הדוגמה הזאת. בסדר? כשרחל הביאה לעולם את הבן הראשון. נכון? אמא רחל אנחנו. יהודה לב וחשבן, אתמול. יפה. אז כשרחל הופיע בנה הראשון ויצא מהקרוטה, אז היא קרא לבן הזה יוסף. יפה. למה יוסף נקרא יוסף? יוסף השם לי בן אחר. כלומר, היה שתי אבא אמינות. האם יקרא אסף אלוהים את חרפתי, או יוסף השם לי בן אחר. האם יקרא על העבר, הוא בעצם הסיכום של כל העבר, הוא אסף את חרפתי, או יקרא לעתיד, יוסף השם לי בן אחר. מי הבן האחר? בנימין. אז בעצם ליוסף יוצא אין שם. יוסף זה ילד בלי שם. כי יוסף הוא סך הכל משמש לתוספת של מי שיבוא אחריו. זו תפילה שתהיה כאן תוספת למי שיבוא אחר כך. עכשיו, חד ושלום להגיד שיוסף אינו אישות מצד עצמו. יוסף, צדיק יסוד עולם, משיח בן יוסף וכו'. אבל הממד של רחל, כמו שחזל אמרו, שהוא ממד לשעה, מול הממד של לאה, שהוא ממד לעולם, לשעה גם במובן הזמן, וגם במובן הערך התרבותי והמעשי, יש הרבה מה לדבר, לא נערך כרגע, רחל הבינה שהבן הזה שכרגע הופיע דרכה, יש לו ערך מצד עצמו. יוסף, יש לו תכלית מצד עצמו, אבל הוא גם הכנה ותשתית למי שיבוא אחריו. יוסף השם לי בן אחר. מי שיבוא אחריו בשלב הראשון זה בנימין, בשלב האחרון בעזרת השם משיח בן דוד, יהודה. אחרי שאול, יבוא דוד. אחרי שילה, תופיע ירושלים. אחרי רחל, תופיע לאה. אחרי בית לחם, תופיע חברון. זה הסדר. יש הרבה מה לדבר, אנחנו רואים את זה ממש בקיצור נמרץ, דברים שיש הרבה מה להרחיב ולהעמיק בהם. בכל אופן, דוגמה טובה. יוסף, יש לו ערך מצד עצמו. התקופה שבה אנחנו חיים לקראת משיח בן יוסף, יש לה ערך מצד עצמה. התקופה הזאת עוסקת בעיקר בבניין החומרי של האומה, קרי, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, ביסוסה של המדינה בכל התחומים הלאומיים שבתוכם אנחנו חיים. אבל, עם כל הכבוד, לממד הזה, הוא הכנה, שיש לו ערך מצד עצמו, הוא הכנה ותשתית לממד היותר עליון. לכן אמרו לבועז, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. נכון שמדרגת האמונה הנדרשת להתגלות בערך של רחל היא יותר עמוקה מאשר בערך של לאה. כי לאה זה המהות, זה הביטוי של המהות במציאות, זאת השלמות האלוהית, זה המצב האידיאלי, זה המצב האופטימלי, זה לעולם, דוד לעולם, ירושלים לעולם, כהונה ומלכות, כהונה שבט לוי ויהודה המלכות מלאה, זה לעולם. אז ברור, כמו שחזל אומרים, לאה גדולה במתנותיה, המתנות שלאה נתנה לה מסור למר המדרש, מתנות גדולות. במה בא ידי ביטוי הגדלות של המתנות? שהם לעולם. הם לעולם גם במובן של הזמן, של הנצחיות, וגם במובן של התוכן. זה תוכן עולמי, תוכן אלוהי מוחלט. רחל, שם הקטנה רחל, חזל אמרו, רחל קטנה במתנותיה. יוסף לשעה, שאול לשעה, שילו לשעה. אבל, נכון שזה לשעה רק הכנה ותשתית, אבל צריך לגלות כאן עומק אמונה, יותר מסובך. לגלות את האמונה במצב האידיאלי האופטימלי של לאה, זה פשוט. לגלות אמונה במצב המסובך, בדרך של רחל, זה קשה. טוב, זה לא הנושא שלנו כרגע. אז אותו דבר, יש לכל דבר תכלית מצד עצמו, ויש לכל דבר תכלית כאמצעי לדבר שיבוא אחריו. צריך להתרגל לזה, בסדר? אז הדברים, יש להם תכלית מצד עצמם, נגיד, מצווה תעשה, בואו ניקח עוד דוגמה להלכה. שולחן ערוך, אבן העזר, סימן א', הלכה א'. מצווה תעשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. יפה, אז מה המצווה? המצווה היא הנישואין, או המצווה היא הפריה וריבייה כתוצאה מהנישואין? אז יש כאן מצווה קיומית ומצווה חיובית. נעזוב כרגע את הדינים הלכתיים. אלא, אומר שולחן ערוך, מצוות עשה עצם הנישואין. נכון. אז יש ערך לעצם הזוגיות. אבל, מצוות עשה לישא אישה, כדי לגלות ערך, לא רוצה להגיד יותר עליון מהזוגיות, אבל מבחינה מסוימת יותר עליון מהזוגיות, שהיא המשכיות הדורות הבאים. מצוות עשה לישא אישה, כדי לפרוד ולרבות. בסדר? הבתחנים אומרים שזה מתאים לספרדים. לשולחן ערוך. שהעיקר זה לא הזוגיות, אלא העיקר זה הילדים. נכון? איך כתוב? יש שיר כזה בפיוטים. לא העיקר החתונה, העיקר ברית מילה. משהו כזה. ומיד אומר הרמה שם במקום, מיד, אדם בלא אישה אינו אדם. בלא חומה, בלא ברכה, בלא תורה, גמרא ויבמות. אם כן, אין ערך רק לנישואין כהכנה והכשרה, כתשתית לילודה לדורות הבאים, אלא יש ערך לזוגיות מצד עצמה. אדם ולא אישה אינו אדם. הזוגיות, יש כאן צורה של אדם. אבל מעיקר הדין באמת, לא נוהגים כך היום, אבל מעיקר הדין, אם 10 שנים אין ילדים בארץ ישראל, כפי שנלמד מאברהם ושרי, אז מעיקר הדין צריך להתגרש. כי המרכז, אם אפשר לומר, או המגמה של הנישואין האלה לא יצאו לפועל. אין ילדים. טוב, היום לא נוהגים ככה להלכה. זוגיות ארוכות לא נפתח את זה. אז הנה עוד פעם. יש ערך, יש טובה. בדבר עצמו שנקרא זוגיות, אדם בלא אישה אינו אדם, בלא תורה, בלא חוכמה וכו', אבל מצד שני, הזוגיות הזאת היא הכנה ותשתית לטובה יותר עליונה שתופיעה, שזה בעצם המשך הדורות הבאים. בסדר? ברור. אז אני חוזר שוב, הדברים יש להם תכלית מצד עצמם. זה דבר אחד. ב', ומצד התכלית היותר גדולה שתצמח מהם, שאז אפילו אותם הדברים שהם תכלית מצד עצמם, שהם לה, לתכלית היותר גדולה, שהם לה בתור אמצעי. אז כל דבר יש בו תכלית מצד עצמו. א' הוא משמש כתכלית, וב' הוא משמש כאמצעי לתכלית יותר עליונה שתופיע אחרה. בסדר, הייתי אומר ככה, הקומה הראשונה יש לתכלית מצד עצמה, והקומה הראשונה היא הכנה לקומה השנייה, וכן על זה הדרך. יפה, הלאה. והנה, הטובה היא באמת תכלית גדולה מצד עצמה, שכדאי לפעול עבורה. זאת אומרת, כל טוב יש בו בעצם, רק נסכם את המשפט הראשון, כל טוב יש בו בעצם שתי טובות. טוב אחד לכשעצמו, טוב שני כהכנה לטוב היותר גדול שיופיע בעקבותיו ומכוחו. יפה. ולכן, והנה הטובה היא באמת תכלית גדולה מצד עצמה שכדאי לפעול עבורה. זאת אומרת, כשאנחנו פוגשים מציאות שהשכל האנושי והרגש האנושי והחוש האנושי קולט את המציאות הזאת כדבר טוב, אז אין ספק שבשביל טוב כזה, כדאי לפעול מצד עצמו. כלומר, כדי להכיר את ערכו של הטוב, אנחנו לא צריכים להגיע למצב שאנחנו לא מכירים את ערכו של הטוב מצד עצמו, אלא רק כמשמש הכנה ותשתית לטוב שיופיע אחריו. אנחנו לא נסתכלים בזה לא נזקקים לזה ביחס לטוב, לדבר שהוא טוב בשכל, בנפש ובחוש. למה? כי אנחנו פוגשים עכשיו את הטוב, אבל בדבר שהוא רע, שאנחנו לא מכירים את ערכו הטוב כרגע מצד עצמו, בהמשך המשפט. אמנם הרעה אינה מכוונת מצד עצמה, כי היא מצד שהיא אמצעית להשגת הטובה. זאת אומרת, יש הבדל תאומי בין היחס שלנו לטוב ליחס שלנו אל הרע. היחס שלנו אל הטוב זה שקל לנו להבין שהטוב הוא טוב מצד עצמו, ולכן הרבה פעמים אנחנו גם מסתפקים וזה לא בסדר בטוב עצמו, ולא מבינים שהטוב הזה הוא הכנה לטוב יותר גדול. זה א', ב', ביחס לדברים רעים שקורים, רעים מצד אי ההבנה השכלית, אי ההזדהות הנפשית וכדומה, על זה הדרך, הדברים הרעים האלה, פה אני לא יכול להגיד שאני רואה פה טוב, אבל אני יודע, אמור לדעת מבחינה אמונית, שהרע הזה יצמיח טוב. לכן זה לא כל כך נכון לומר הכל טוב. לכן הפתגם, הסלנג הישראלי, יש כאלה אומרים את זה בסימן שאלה, הכל טוב? יותר טוב, יפה. לא הכל טוב, אלא הכל לטובה. זה יותר טוב. הכל לטובה. כלומר, ברע הזה כרגע גנוזה טובה שתצא לפועל. והרע הזה כרגע הוא האמצעי, ההכשרה וההכנה, כדי להופיע את הטוב שיופיע בהמשך. אז אם כן, אני מסכם. כל טוב, יש בו שתי טובות. א', הטוב עצמו, ב', היותו מכין את הטוב היותר עליון שיבוא מכוחו ואחריו. ב', ביחס אל הטוב שהוא מופיע בכלים שלנו להשיג את הטוב הזה, אז אנחנו הרבה פעמים רואים את הטוב כבר בתכלית עצמה, בלי קשר למה שהוא יוליד. אבל כשהדברים המופיעים בעולם הם דברים רעים, ביחס להבנות ולהרגשות שלנו, אז אנחנו לא רואים את הטוב עצמו, אז אנחנו מבינים שהרע הזה הוא הכשרה והכנה ותשתית לטוב שיצמח ממנו. אם כן, טוב במציאות, לפי הכלים האנושיים, אנחנו יותר שייכים, הייתי אומר, אל הטוב עצמו, אף הפי שאנחנו צריכים לדעת שהטוב הזה יוליד יותר טוב. כשיש רע במציאות, אנחנו לא שייכים אל הרע עצמו, אנחנו שייכים אל הטוב שעתיד לצאת ממנו בהמשך הדרך. חבר'ה, אין לי מילים יותר לפרק את המשפטים האלה. זהו, אין לי יותר מילים להגיד על זה. ברור, פשוט. עוד פעם, הדברים יש להם תכלית מצד עצמם. ומצד התכלית היותר גדולה שהם לה בתור אמצעים, עיקרון. עכשיו, והנה הטובה, כשמופיע טוב בעולם, היא באמת תכלית גדולה מצד עצמה שכדאי לפעול עבורה, ברור. אמנם הרעה אינה מכוונת מצד עצמה, כי זה רעה. כי מצד, אז מצד מה? אנחנו מקבלים עלינו את הרעה. לא הייתי אומר מקבלים עלינו את הרעה במובן הזה שאנחנו שמחים ברעה, ורוצים להוסיף על הרעה הזאת שתהיה עוד יותר רעה. אלא מצד זה שאנחנו מסוגלים להכיל אותה, להתמודד איתה, לצמוח דרכה וכו'. מצד מה? אמנם הרע אינה מכוונת מצד עצמה, כי מצד שהיא אמצעית להשגת הטובה. מצוין. הלאה. והנה, באמת מצד מידת טובו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, לו הקדוש ברוך הוא היה מנהיג את העולם, רק לפי מידתו. מידתו של הקדוש ברוך הוא היא טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. נכון, התורה נקראת רחמנה, רחמנה. התורה היא רחמים. הקדוש ברוך הוא רחמים. רחמנה אמר, התורה אמרה. אם כן, מצד מידת הבורא, אם הקדוש ברוך הוא היה מנהיג את עולמו מצד מידתו, לא מצד הנבראים, מצד מידתם של הנבראים, מצד מידתו של הבורא, אז השפע האלוהי היה בא לעולם תמיד בטוב. ולכן, כל טוב אלוהי שהיה מגיע אלינו, היה מגיע אלינו בלבוש של טוב, לא בלבוש של רע, ואז היינו מזהים בו שניים, א', הטוב מצד עצמו, ב', שהטוב הזה יוליד עוד יותר טוב בהמשך הדרך. נפלא. אז מצד הבורא, ההנהגה האלוהית מצידו הייתה צריכה להיות טוב מוחלט, טוב טוטלי, טוב שלם, מדויק וכו'. בסדר, לא שערה שפתאום תקפוץ אלינו הבוקר, תוך רבע שעה הכל מתהפך ומנופים נופלים ועצים קורסים והצפות וכו'. מאיפה זה בא לנו פתאום? ברוך השם, גשמי ברכה, אבל קצת להתכונן. שנפרות נצא עם מטריה, ואנשים ברחוב ידרו שלא יפול עליהם איזה עץ, וכו'. לא מצחיק, יש נפגעים בדבר הזה. אז מצד הבורא, היינו מעדיפים, שהוא ינהיג את העולם בביטויים של טוב, לא ביטויים של רע. ובאמת, זה מתאים למידת הבורא, טוב השם לכל. זאת מידת טובו. והנה באמת מצד מידת טובו של הקדוש ברוך הוא, היה ראוי להיות לעולם או לעולם באופן קבוע, גם לעולם הכוונה לנו, וגם לעולם הכוונה באופן קבוע. היה ראוי להיות לעולם ולעולם נשפע רק החסד והטוב. אלא מה? היות ובני אדם הנבראים הם לפעמים אנשים קצת חלשים, ואז אם הם יקבלו את הטוב ללא גבולות, נגיד בשפה של כיתה ג', אז מה ישמע נשורון ואיבת? נכון, אדם הרבה פעמים הוא זוכה לאיזה שפע טוב רציף כזה, בלי התאמה למדרגה המוסרית שלו, אז זה וישמע נשורון ואיבת. אם אני מצליח בעבודה, ברמה של הקריירה והממד החברתי והממד הכלכלי, ואני הרי גאון ואני כזה מוצלח, ואיזה יחסים בין אישיים, אני מסוגל לתקשר עם אנשים וכו', אז למה צריך את אלוהים פה בתמונה? אני מסתדר בלי אלוהים, אלוהים רק מפריע. אחד ושלום, וישמע נשורון ואיבת. נכון? אז בדרך כלל, האדם כיצור חלש, או לפחות האדם שיש לו בו ממד אחד חלש, שהוא לא יודע תמיד לקבל את הטובה בענווה ובהכנעה ולהוסיף קדושה ויראת שמיים. הרבה פעמים אדם מקבל ריבוי טובה, בכמות ובאיכות, והוא בועט, הוא בועט במקור האלוהי שמשפיע עליו את הטובה הזאת. ולכן, לצערנו הרב, הרבה פעמים, כדי שהטוב לא יהיה רק טוב מצד הבורא, אלא כדי שהטוב יתקבל אצל הנבראים כטוב, אז הקדוש ברוך הוא צריך להשתמש במסלול של רע. כי הרע, כי מידת המשפט, מידת הדין, שלא נעמוד בניסיונות חס ושלום, היא הרבה פעמים מזעזעת ומטלטלת את האישיות ומרוממת את האדם, אין לו ברירה. נכון, לפעמים אדם מתפלל באופן שגרתי, לא שם לב מה אומר, תח נגמרה התפילה. יאללה, זה, אין תחנון היום, יופי. אבל, חס ושלום, כשיש לאדם איזה צורך משמעותי, חולה בטיפול נמרץ, סכנה ניתוח חיים ומוות, פה פתאום הוא התפלל, כמו שלא התפלל מימיו. עובדה, ככה הנפש האנושית בנויה. אנחנו אנשים, שלא נעמוד בניסיונות, שלפעמים דווקא ההידחקות אל הקיר, דווקא נקודת הלחץ שלוחצים, הקפיץ שנדרך, הוא מצליח להוציא איזושהי קפיצה כזאת, שהיא התרוממות כזאת, שבמסגרת הרגילה של הטוב היא לא תופיע. אז יש לקדוש ברוך הוא שתי דרכים איך להופיע טוב. דרך אחת להופיע טוב זה שהוא מופיע טוב. ומצד המידה האלוהית, היה ראוי שכך יהיה תמיד. לעולם, כי לעולם חסדו. לעולם, חסדו. תמיד, לעולם, מידת החסד האלוהית הייתה צריכה להופיע. לעולם, קבוע, תמיד. טוב השם לכל, רחם הכל מעשיו. זה מה שהיה צריך להיות, לו הבורא היה מנהיג את העולם במידתו. אבל, היות ואנחנו בני אדם, לא תמיד מסוגלים לקבל את הטוב האלוקי בטוב. אלא כמו שהזכרנו דוגמה, וישמע נשורון ואיבת. לכן לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלה אלינו את הטוב האלוקי בכלים של טוב, במסגרת של טוב, בצורה של טוב, ולפעמים צריך לגלות את הטוב האלוהי, חס ושלום, בכלים ובמידה של רע, כדי לזעזע ולטלטל ולעורר. זאת עובדה. אפשר להגיד עד מחרתיים מילים גבוהות, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא צריכים את המסלול הרע הזה, אנחנו יודעים להתעורר לבד. כולנו צריכים שעונים מעוררים. אולי הבוקר היה פחות נצרח, אבל תוך כמה ימים אנחנו נתרגל לשעון החדש ואנחנו נזדקק לשעון המעורר עוד פעם. בדרך כלל, רוב בני אדם. בסדר? עוד פעם המשפט הזה. והנה באמת מצד מידת טובו של הקדוש ברוך הוא, היה ראוי להיות לעולם או לעולם נשפע רק החסד והטוב. אלא, מפני שהטובה היותר גדולה היא הטובה המוסרית. לא טוב באומן החיצוני שבני אדם רואים את זה כטוב. הקדוש ברוך הוא נתן לי 100,000 שקל מתנה, ירד לי מהשמיים. תודה רבה, איזה טוב, יפה. השאלה זה לא ה100,000 שקל האלה. השאלה זה אם אני אדם מוסרי, לעשות עם ה100,000 שקל האלה את הדברים הנכונים, את הדברים הרצויים. האם זה יותר מקרב אותי אל השם? האם אני יותר משתמש בזה לשם השם? זאת השאלה. הטוב זה לא טכני, יש כאן טוב. הטוב הוא צריך להיות טוב מוסרי. והטוב המוסרי הוא כבר לא קשור לחפצה, כלומר, לדוגמה, ל100,000 שקל, הוא קשור לאדם, לגברה. והרבה פעמים כדי שהטוב יהיה באמת טוב, כלומר טוב מוסרי ולא טוב טכני, הטוב המוסרי הזה שלא נדע צריך לגלות הרבה פעמים במסלול של רע. שזה מה שמכריח את האדם בעל כורחו לגלות את הטוב הגנוז ברע. כי אין לו ברירה. אין לו ברירה. עוד פעם. והנה באמת מצד מידת טובו של הקדוש ברוך הוא היה ראוי להיות לעולם משפרק החסד והטוב. אלא מפני שהטובה יותר גדולה היא הטובה המוסרית. זאת אומרת שיהיה האדם בפנימיותו טוב בתכלית. מצד עצמו. לא מצד שיש לו שפע של טוב. אבל הוא אין לו שייכות והתאמה. זאת המילה הנכונה. התאמה באלף, בתא ואלף. הוא תואם לטוב הזה. אלא מפני שהטובה יותר גדולה היא הטובה המוסרית. כלומר, שיהיה האדם בפנימיותו טוב בתכלית מצד עצמו, על כן הטובה השלמה מחייבת מצידה את המשפט. השם מנהיג את עולמו בצדקה ובמשפט. ואין סתירה. צדקה זה הטוב במדרגת הבורא, צדק אלוהי ללא גבולות, לכן יש שרמזו צדקה, צדק, היי, צדק שם השם, צדק אלוהי, שהוא אינסופי, ללא גבול. ומצד שני אנחנו גם צריכים משפט. הצדק האלוהי הוא מתגלה גם דרך המשפט. מישהו מאיתנו לא צריך שוטר תנועה בכביש. את האמת. אין הקלטה של משרד הרישוי, לא רואים. כולנו נזקקים לשוטרים, לפחות בתנועה. על כן הטובה השלמה, כדי שהטוב יהיה מוסרי, כדי שהטוב יהיה עצמי לאדם, ולא טוב חיצוני שיש לו בסל משהו שהוא מגדיר טוב, אלא שיש לו התאמה בתף ואלף, הזדהות עם הטוב הזה ברמה המוסרית שלו, אז על כן הטובה השלמה מחייבת מצידה את המשפט, שהוא מסבב את ההטבה המוסרית השלמה, באופן שיהיה האדם לא רק מקבל טובה, איזה הגדרה תראו את המשפט, כי אם שיהיה טוב בעצמו, האדם המקבל טובה הוא חיצוני לטובה, הוא לא טוב בעצמו. יש לו בסל טובה, אבל מי אומר שהוא שייך לטובה הזאת? מי אומר שהוא טוב בעצמו? יכול להיות שהוא ממש לא טוב בעצמו. בסדר, זה, אולי אני אקח את הדוגמה הקיצונית לדבר הזה. היום, בעולם טכנולוגי כמו שלנו, המשבר זה בדיוק המשבר הזה. שמצד אחד, השכל האנושי, שמתורגם לטכנולוגיה, יודע להופיע כביכול הרבה אפשרויות, הרבה יכולות, הרבה טובות, וכו'. השאלה אם הטוב הזה, הוא נובע והוא בונה באישיות האנושית, המוסרית, הוא בונה טוב מוסרי. זה שיש היום, ניקח דוגמה פשוטה, זה שיש היום פצצות שמסוגלות להשמיד את העולם בידי אנשים בלתי מוסריים, זה המשבר הגדול של הדורות שלנו. המשבר הגדול זה לא איך קדוש ברוך הוא, איך שמת כזה שכל ואפשרויות טכנולוגיות בשכל האנושי הזה. זה נפלא. אשרנו שאנחנו חיים בדור, עם כאלה יכולות. השאלה, עם היכולות האלה, ומימוש היכולות האלה, מכוון למטרה האלוהית שבשבילה הקדוש ברוך הוא שם בנו את היכולות האלה. זה שבידי אנשים מושחתים כמו איראן או צפון קוריאה יש פצצות שמסוגלות להשמיד את העולם, זאת הבעיה. הבעיה זה לא שיש שכל טכנולוגי שמסוגל להתממש בכל מיני, נקרא זה, טכנולוגיות במחאות שיכולות לבנות את העולם. זה נפלא, זה בסדר גמור. טוב מאוד שיש אפשרות לנסוע במכונית ולא רק ללכת ברגל. ללכת 10 קילומטר ברגל זה טוב, ספורט וכולי, אבל ללכת 200 קילומטר ברגל, עדיפה מכונית. אז תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שהשכל האנושי המציא לנו מכונית. יפה מאוד. השאלה, האם אני משתמש במכונית הזאת לבניין העולם או לחורבן העולם? השאלה אם הטוב הוא מוסרי, המשבר האנושי, הוא שהשפע במציאות לא נמצא בידיים המוסריות, שמסוגלות לראות השפע הזה נכון. זה מה שהרב קורא כאן, שהאדם לא רק יהיה מקבל טובה, אלא שיהיה טוב בעצמו. זה המשבר הגדול. הבוקר, לא יודע איך הגעתי לזה, אני בדרך כלל לא משייט באינטרנט, אבל הזדמן לי, ראיתי, יצא איזה סרטון לפני, אולי, לא יודע, אולי מזמן, אולי אתמול, אין לי מושג, לא יודע. שאנשי מדע, חוקרים כבר לא מעט שנים, במימון של סכומים עזויים לגמרי, טריליונים, לא יודע, סכומים, משהו עזוי, איך אפשר לפתור מבחינה מדעית את בעיית המוות. ואנשי המדע האלה אומרים שעוד 30 שנה, בשנת 2045 למניינם השקרי וכולי, אז יהיה אפשר לפתור את בעיית המוות. לא רק בעיית הזקנה, בעיית המוות. על ידי השתלה של תאי גזע, של המוח, קיצור דברים. וואו. ואנשים, לא, זה יהיה תרופה מאוד יקרה וזה יהיה רק למיליארדרים שנהנים מהחיים ולא רוצים למות, לכן הם מממנים את המחקרים האלה. אז איך הכתבה הזאת התחילה? שגם בעולם טכנולוגי כמו שלנו, עדיין השאירו משהו בידי אלוהים, שזה החיים והמוות. אבל המדע מתקדם לכיוון שאפילו את זה כבר לוקחים מאלוהים. טוב, אבל, דרך אגב, יש פה הרבה אבלים ושטויות, אבל יש כאן, והרבה חוסר אמונה, אבל יש כאן הרבה גרעיני קודש בה. תחשבו איזה ניצוצות קודש יש בו בכל המחקר הזה. כן? מה זה אומר? קיצור, חשבתי קצת על זה הבוקר, אבל בכל אופן, הנה דוגמה קיצונית, שזה שיש ריבוי טובה, ודרך אגב, אותם אנשים, מיליארדרים, למה אתם רוצים לחיות חיי נצח ולא למות? אחד מהם אומר, אחד הזה עשיר גדול בעולם, הוא אומר, אני כבר מתכן את ה-20,000 שנה הבאות שלי. יש לו תוכניות מה הוא עושה ב-20,000 השנים הבאות. שחור על גבי לבן בערוץ 2, מה אפשר, צריך להאמין כנראה, מה אפשר לעשות. אז הנה, זה למשל טובה, אבל זה לא טוב בעצמו. מה אתה הולך לעשות? נגיד לשקר הזה שתחיה חיי נצח. מה אתה הולך לעשות עם החיי נצח שלך? להמשיך ליהנות ברמות החומריות של החיים. לא. זה לא שיש כאן עוד איזה גילוי מוסרי, אלוהי, קדושתי, עליון. לא. להמשיך, למה ליהנות רק 70 שנה, אם אפשר ליהנות 7,000 שנה? בוא נהנה 7,000. העתיד של המין, לכן אמרתי, אחד מגרעיני הקודש יש פה, יש פה איזה כמיהה, כמיהה לעולם הבא, איזה כמיהה לחיי נצח.
עכשיו צריך לתקן את המוסר שיתאים למדרגה הטכנולוגית הזאת. אבל זה תמיד קודם היכולת ואחר כך
המוסר. זה נכון, זה נכון, ובדרך בין זה לזה אנחנו משלים מחירים כבדים, זה נכון מה שאתה אומר, אבל חז"ל אמרו שכידוע כשיגיע הזמן של העולם הבא, אז העולם הזה יחרב. כמשל, כולם ימותו ותהיה תחיית המתים למי שראוי. כלומר, ודאי שיצטרך להופיע כאן איזה חורבן בדרך. זה לא שיהיה פה איזה המשכיות.
שאלה איזה חורבן.
בסדר, לא יודע. אוקיי. אני אשמח, הראשון, לשבת איתך רבע שעה, לעשות סיכון מוחות. צריך לראות את זה, אבל כדי להאמין שיש אנשים שמאמינים בזה, ולחשוב מה התובנות העמוקות שיש כאן, כן? טוב, אז אם כן, מה התקדמנו רבותיי? בואו נסכם. אם כן, מצד החסד האלוקי, מצד ההנהגה האלוקית, מצד הבורא, היה ראוי שהטוב יהיה טוב מוחלט, וההנהגה האלוקית תהיה רק בטוב, אבל מהיות והאדם יש בו חולשות, והרבה פעמים הוא יקבל שפע, כלי, שפע לתוך הכלי, שפע טוב לתוך הכלי שלו, אבל לא תהיה לו התאמה מוסרית לטוב הזה, אז הטוב הזה יהפך לרע, ולכן להפך, הרבה פעמים כשהוא מקבל רע, חד ושלום לתוך הכלי, אז זה מטלטל ומזעזע אותו ומקרב אותו יותר אל השם, שלא נדע. אז הטוב, הקדוש ברוך הוא מגלה אותו בשני מסלולים, בין במסלול של טוב מובן ומורגש לאדם, בין ברע כמובן ומורגש לאדם כרע, שבעצם אמור להוציא טוב, וזה בעצם מה לברר, שכל דבר צריך לדון אותו משני צדדיו, א' מצד עצמו, וב' מצד התועלת שתצמח ממנו. טוב, זה בגדול מה שדיברנו עד עכשיו. כן. עובדה, אחרי גן עדן זה המצב. בעולם שלנו. בעולם שלנו. אדם הראשון לא היה אמור לאכול מעץ הדעת טוב ורע. הוא היה שחק לטוב. הוא היה אוכל במדרגתו לפני אחרי את מעץ החיים והחי לעולם. נפלא. במדרגת הטוב, לא עץ הדעת טוב ורע. אנחנו עכשיו מדברים במצב של האדם בעולם הזה. בעולם הזה, זה ה-DNA של האדם בעולם, זה ה-DNA הרוחני של האדם בעולם הזה. האדם בעולם הזה הוא שייך לטוב ולרע. כדי שהטוב האלוהי יהיה באמת טוב, זה צריך להיות טוב עצמי. כדי שיהיה טוב עצמי, צריך להיות טוב מוסרי. כדי שיהיה טוב מוסרי, אני צריך לקבל את השפע הטוב הזה ולהתנהג איתו בצורה נכונה. אחד המסלולים, כדי שזה יהיה באמת מוסרי, בגלל חולשתו של האדם, זה לקבל חס ושלום רע, לעורר אותו אל הטוב. בסדר. טוב, אני מציע, היות ואמרנו פה כמה דברים, בואו נקרא ברצף, ממש דקה, פחות, את כל החלק הזה בפעם אחת. הדברים, יש להם תכלית מצד עצמם. ומצד התכלית היותר גדולה שהם לה, הדברים האלה, בתור אמצעיים. והנה הטובה היא באמת תכלית גדולה מצד עצמה, שכדאי לפעול עבורה. אמנם הרעה אינה מכוונת מצד עצמה, כי היא מצד שהיא אמצעית להשגת הטובה. והנה באמת מצד מידת טובו של הקדוש ברוך הוא היה ראו להיות לעולם נשפע רק החסד והטוב, אלא מפני שהטובה יותר גדולה היא הטובה המוסרית. כלומר, שיהיה האדם בפנימיותו טוב בתכלית מצד עצמו, על כן הטובה השלמה מחייבת מצדת המשפט, שהוא מסבב את ההטבה המוסרית השלמה, באופן שיהיה אדם לא רק מקבל טובה, כי אם שיהיה טוב בעצמו. מצוין. פה לפחות שלושה שלבים בפסקונת הזאת. יפה, הלאה. אז כבר אנחנו מתחילים להבין, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא החליט להשפיע טוב בעולם, אז מצד הבורא הוא היה רוצה להשפיע רק טוב. מצד הנבראים הוא משפיע גם רע בדרך כהכנה ותשתית לגלות את הטוב. טוב, תכף נראה קצת יותר. אז מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה. כלומר, לכאורה משמע, שהקדוש ברוך הוא החליט להתנהג אלינו, להופיע אלינו, בצינור של טוב, אז גם אם המציאות כביכול לא היה לכלי לקבל את הטוב הזה, הקדוש ברוך הוא לא חזר בה. טוב, בואו נראה אם המשפט הזה הוא נכון. אבל, על כל פנים, התכלית הוא הטוב. כלומר, גם אם הטוב מופיע בצינור של טוב, וגם אם הטוב מופיע בצינור של רע. כן, כמו שפעם הסברנו בשם הרב ציודה, שגדול קידוש השם, אומר הירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. אז המם הזאת היא לא מם היחס, אלא מם המקור. ברור שקידוש השם הוא גדול מחילול השם מבחינת היחס. אלא יש שני סוגים של הופעת קידוש השם. יש קידוש השם בתוצאה שצומח מקידוש השם בתהליך, בדרך. ויש קידוש השם בתוצאה שצומח מחילול השם בדרך. אז מצד מסוים לפחות, גדול קידוש השם הצומח מחילול השם, יותר מקידוש השם הצומח מקידוש השם, יש הרבה הסברים לזה, הסבר הפשוט, כי לא היינו מאמינים בשכל האנושי שלנו, שחילול השם, חלל בהופעת השם, חול בהופעת השם, יכול להיות גם הוא אמצעי ושותף להופעת קידוש השם. זה כמו שדברנו קודם על רחל ולאה. הדרך ללאה, היינו מעדיפים שתהיה דרך לאה, אבל הדרך ללאה עובר דרך רחל. לכן לאה קצת לאה, היא קצת עייפה, כשהיא רואה את המסלול של רחל, עד שנגיע אליה. אבל, על כל פנים, התכלית הוא הטוב. בין אם הטוב הזה מופיע בטוב, בין אם הטוב הזה מופיע בהכנת הטוב, שלפעמים מופיע בלבוש של רע. אבל על כל פנים התכלית הוא הטוב, אם כן, כיוון שיצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא, כיוון שהטוב האלוקי רוצה להופיע בעולם, שזה המידה האלוקית, החסד, הרי יש בה שני עניינים בטוב הזה שהקדוש ברוך הוא חפץ להופיע בעולם. א', התכלית שתימצא טובה בעולם, קודם כל עצמי שיש טוב, ב', ועוד שהטובה היא משמשת גם כן בתור הכנה לטובה יותר שלמה ממנה. זה היה המצב האידיאלי, שהקדוש ברוך הוא ישפיע טוב, תמיד ישפיע טוב, ואז הטוב הזה יש לו איך מצד עצמו, והטוב הזה הוא הכנה ותשתית לטוב יותר עליון, וכנ"ל הלאה, זה הדרך, הטוב הוא אותו מצד עצמו, והוא הכנה ותשתית לטוב יותר עליון, וכולי עד אין סוף. ואם אחר כך האדם מקלקל לדרכיו, כלומר, מבחינה מוסרית הוא מקבל טוב, אבל אין לו כלי לקבל את הטוב הזה, ואם אחר כך האדם מקלקל לדרכיו, עד שאיננו ראוי למידה הטובה, היינו, שהטובה לא תביא עמה את התכלית שלה בתור אמצעי, אדם מקבל שפע, אבל אין לו כלי להשתמש בשפע הזה לתועלת המוסרית שלו. כמו שאמרנו מקודם, הדוגמה, יש לו שכל בטכנולוגיה, אבל אין לו אדם מוסרי להשתמש בזה לכיוון הנכון. הוא ממציא כלי נשק, כמו תובל קין. נכון, קין היה הרוצח הראשון בהיסטוריה, ותובל קין, הבן של למך, היה זה שטיבל אומנותו של קין, אומר חז"ל, כבר מזכיר רש"י. מה זה טיבל אומנותו של קין? הוא המציא את המפעל התעשייתי להשמדה המונית הראשון בהיסטוריה. בקיצור, הוא המציא את מה שאנשים עושים עליו אחר בכסף. בית חרושת לכלי נשק. בפרט להשמדות יותר מפותחות במחאות. אז זה תובל קין, טיבל אומנותו של קין. קין רצח, נגיד, עם הידיים לא בדיוק, ותובל קין הוא כבר יצר מפעל תעשייה לדבר הזה. זה הקורא, לא יודע איך לקרוא לו באיראן. זה תובל קין. אז אם אחר כך האדם מקלקל את דרכיו, עד שנינו ראו למידה הטובה, היינו, שהטובה לא תביא עמה את התכלית שלה בתור אמצעי, כי יכול להיות שהיא תגרום חס ושלום לרע, שלא ישתמש בה לטוב יותר שלם, או לפחות, אולי זה לא יוביל לרע, אבל זה לא יגלה את הטוב יותר שלם, מכל מקום, כבר זכתה להיות נמצאת מצד עצם התכלית שלה לבדה. כלומר, גם כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע טובה, כשהמטרה של הטובה היא א', הטוב מצד עצמו, וב', הטוב הזה שהופיע יותר טוב, גם אם לא יופיע יותר טוב הזה, אם לא יופיע, ואפילו חד ושלום יופיע רע, זה נראה בהמשך, אבל כרגע גם אם לא יופיע יותר טוב הזה, עצם זה שיש את הטוב מצד עצמו בעולם, זה כבר דבר טוב. כי הטוב מצד עצמו הוא חשוב מצד עצמו. גם אם הוא עדיין לא מספיק מוכשר ומסוגל, בבחירתו המקולקלת, קלקלו בני אדם, להופיע יותר טוב מזה, מהטוב שכרגע התגלה כטוב. עוד פעם משפט הזה. ואם אחר כך האדם מקלקל דרכיו עד שאיננו ראוי למידה הטובה, היינו, שהטובה שכרגע הוא מקבל שלב א', לא תביא עמה את התכלית שלה בתור אמצעי, כלומר שלב ב', טובה שלב ב' יותר עליונה, שלא ישתמש בה לטוב יותר שלם, מכל מקום, עצם זה שיש לנו טוב א', זה עצמו כבר גילוי מסוים של טוב. מכל מקום כבר זכתה להיות נמצאת מצד עצם התכלית שלה לבדה, והקדוש ברוך הוא יסדר את העננים, והקדוש ברוך הוא יעשה כבישים עוקפים לכל מיני בחירות אנושיות מקולקלות, איך הטוב הזה מצד עצמו יתגלה דרכו בהמשך הדרך, הטוב היותר עליון. אני קורא, והקדוש ברוך הוא וילך העניין בסיבובים אחרים, איך להוציא את התכלית שהייתה הטובה ראויה לשמש בתור אמצעי לטובה יותר שלמה. על כן, איזה יופי. מה זה מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה? כל טוב יש בו שתי מטרות. טוב מצד עצמו וטוב שיוצא ממנו. הטוב שיוצא ממנו הוא תלוי בבחירה החופשית של האדם. לפעמים בני אדם לא בוחרים להוציא את הטוב היותר טוב. מהטוב הקיים כרגע. אבל עצם זה שיש כרגע טוב, זה מגלה את המידה האלוקית. אז הקדוש ברוך הוא לא יפסיד, אם אפשר לומר, את הטוב העכשווי, כי זה גילוי של המידה האלוהית, שהיא טוב השם לכל. הטוב הזה לא יגלה את הטוב היותר עליון, שזו בעצם המטרה היותר עליונה שבשבילה נברא הטוב הזה בעולם. ואפילו לאחד ושלו הוא מתגלה ברע, או יגלה רע. נכון, יש לקדוש ברוך הוא כבישים עוקפים, איך להופיע את הטוב העתידי, שעתיד לצמוח מהטוב הזה, לא דרך המסלול, נקרא לזה המקורי, אלא דרך כל המסלולים אחרים. קצת עמוק פה. עוד פעם משפט האחרון. ואליך עיניים בסיבובים אחרים, איך להוציא את התכלית שהייתה טובה רואה לשמש בתור אמצעי לטובה יותר שלמה. על כן, סיכום. המידה הזאת מוכרחת להימצא. המידה האלוהית של טוב השם לכל, שכל מה שכוח הוא מגלה בעולמו זה טוב, א', עצמי, ב', אמצעי לבא אחריו. המידה הזאת חייבת להופיע. על כן, המידה הזאת מוכרחת להימצא. מפני היסוד הקבוע, מה היסוד הקבוע? שגם אם הטוב שלב ב' לא יופיע, עצם זה שהקב"ה משפיע שפע, זה טוב מצד עצמו שלב א'. מפני היסוד הקבוע, שהטובה היא לעולם תכלית חשובה מצד עצמה. אף על פי שיש טוב יותר אלו שצריך לצמח ממנה, והוא לא צומח ממנה, אבל עצם זה שהטוב הזה כרגע מופיע, שלב א', זה כבר מספיק חשוב לגלות את המידה האלוקית. זאת המידה, מעולם לא יצאה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בלרעה. חוץ מדבר זה, וואו, אז לפי זה יוצא, שעכשיו אנחנו באמצע המתח. כלומר, צריך להיות משהו מאוד 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 משמעותי, שהתועלת שבו נוגדת את הטוב האלוקי שלב א', כדי שהקדוש ברוך הוא יחזור בו מהטובה, ואפילו טוב שלב א' לא יהיה פה. וואו. וכל זה מה? שלא מכינו. איך זה יכול להיות? זה המשך, זה השלב הבא. איך יכול להיות שאי המחאה, זה גורם, זה הדבר היחידי שגורם לקדוש ברוך הוא להפוך את הטובה לרעה, ואז הקדוש ברוך הוא גם לא משפיע את הטוב עצמו, שלב א', וכו', והופך את המידה הטובה לרעה, וכביכול יש משהו, יש קלקול במציאות, שאם הוא קיים, הוא לא יכול להופיע את המידה האלוהית ביסודה. טוב השם לכל. צריך להבין מה זה המשהו הזה. המחאה, היעדר המחאה, זה עד כדי כך חמור, זה הקטע הבא. אבל בואו רק נסיים להיום, שנייה רגע ברשותך, כי זמננו כבר התקצר. רק נסיים את הנקודה הזאת. עוד פעם, על כן המידה הזאת מוכרחת להימצא. מפני היסוד הקבוע, שהטובה היא לעולם תכלית חשובה מצד עצמה. ולהודיע שגם אם לא תצמח הטובה שלב בית ממנה, ולהודיע שאין העיכוב של הטובה ומניעתה, נמצא רק בשביל השימוש להשלמה טובה יותר שלמה ויותר עליונה, הבאה על ידי מניעת הטובה, שאנחנו כרגע לא בוחרים להופיע את המדרגה השנייה. אם כן, צריך להימצא איזה חוק בהנהגה האלוהית המורה על התכלית העצמית של הטובה, שיש לה ערך מצד עצמה, והוא מרושם בזה, כלומר, זה בא לידי רושם בחוק הזה, במנגנון האלוקי הזה, בסדר ההנהגה האלוקית הזה, בחוק האלוקי הזה, שכל מידה שיצתה לטובה מפי הקדוש ברוך הוא, היות והיא מגלה את הטוב העצמי האלוהי, אינו חוזר בה לרעה, גם אם היא לא תצמיח מתוכה את הטוב היותר עליון, ואפילו, נראה בהמשך, אם היא תגרום נזקים בדרך. חוץ מדבר זה. איזה דבר זה? שלא הופיע המחאה. שלא הופיע המחאה. זה קשור למה שלמד ומה שנלמד. רבותיי, עצרנו בדיוק באמצע המתח, ממש. כמו סרט... מותחן קוראים לזה פעם, קוראו זה מותחן בדור שלי. מותחן שאתה... כן, סליחה על ה... אתה שומע את הכדור נורא, ואתה רואה את האדם מתמוטט, ואתה... ומי זה שירה? אמצע המתח. טוב, בואו ניתן דוגמה חיובית. אתה רואה סוכריה יורדת מהשמיים, ואתה לא רואה מי מקבל את הסוכריה. או מישהו מקבל, אבל אתה לא רואה מי הנותן. טוב, אז זה הכלל. ההמשך זה בעצם הנושא שלנו. שזה, חוץ מדבר זה, דכתיב, ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר וכו'. טוב, אז פעם הבאה נגיע לחצי השני, שהוא בעצם מהסוגיה פה. זה ההקשר של הסוגיה. כן. יישר כוח.